באוזן. אנחנו מגיעים בערך לחצי של המפגשים היום. אז זאת אומרת שבעצם צריך להאיץ קצת את הקצב. המשמעות היא שהיום אני אעשה מאמץ יותר חזק לקשר את הדברים לחסידות, בעיקר לבעל שם טוב ולמגיד ממזריץ', כדי שנראה בעצם את המגעים בין מה שבעצם עשינו עד עכשיו עם המשפחה היהודית הקדומה, ונראה את המגעים בצילות. היינו באמצע הקטע המותח ביותר של מסיבות ההיכלות. ובקטע הזה, כמה אנשים היו פה בפעם שעברה? למרות שאני רואה שהרבה לא היו. יש כאלה שלא היו. אז בפעם שעברה אנחנו עסקנו באחד מהקטעים שהם ממש קטעי המפתח בסיפורת ההיכלות והמרכבה. כמו שאומרים, נגיד את זה עוד פעם במילים אחרות, בכל טקסט סתום יש איזשהו מקום שבו אנחנו יכולים למצוא את השער להיכנס לאותו מקום. כן? כמו שאומרים במדרש, אומרים חז"ל, אומרים הרבה פתחים למקום, ולפעמים כל הפתחים סתומים, ואדם צריך למצוא את הפתח שממנו נכון ואפשרי להיכנס לטקסט הזה. בעצם הטקסט הזה הוא בעצם הרבה פעמים מהווה את המפתח למה שסגור. יש בו, כשאיזשהו מידע בטקסט הוא מהווה מפתח למה שסגור בטקסט, אז אפשר להגיד שברמה בלשנית וספרותית הוא כאילו מחזיק צופן מסוים של הטקסט. ואנחנו נמצאים בתוך הטקסט של יורדי המרכבה, של היכלות ומרכבה. זה טקסט מאוד סתום וקשה, שעוסק בשאלות של חוויות, שאפשר להגיד שהן חוויות אקסטטיות, שבדרך כלל קשורות במצבים של, אפשר לקרוא להם מצבים של טרנס, של הפרדה בין הגוף והנפש, להגיע למצב יותר חריג של התודעה. ופעם שעברה היינו באמצע טקסט, עכשיו אני רוצה להגיד, כל מי שיכול לבוא לפה ברציפות, אני ממש מעדיפה את זה. ואני חושבת שזה לא פייר לא לעבוד ברציפות לשיעור, לא פייר כלפיי, לא פייר כלפי התלמידים. זה גורם לי לחזור על מה שאמרתי בשבוע שעבר, ואני חושבת שזה לא אסתטי. לא, פשוט כאילו זאת הנטייה שלי. אני חושבת שאנשים צריכים להתמיד בשיעור. בסך הכל 8 מפגשים, אחרי שנגמור אותם אז אל תתמידו יותר. זה מה שאני מבקשת. בקיצור, ראינו טקסט שהוא טקסט המוקד בספרות המרכבה, ובטקסט הזה למעשה אנחנו שומעים על הצורה והאופן שבו הטקסט הזה נכתב, ואנחנו רואים שבעצם באמצע שרבי נחוניה בן הקנה נמצא במצב שבו הוא למעשה נמצא במצב של הפרדת גוף ונפש. למטה החברים רואים את גופו, אבל הוא נמצא במצב תודעתי שהוא מנותק מהם. הוא צופה בעולמות עליונים כמו שמקובל בספרות המרכבה, והחברים רוצים להוריד אותו ממצב הטרנס, וראינו בפעם שעברה שזה נעשה באמצעים שמבטאים כאילו מודעות לעולם ההלכתי, עם האישה שהיא ספק תאורה, ספק תמיה, שנוגעת בעצב הצרידה וכל הדברים האלה. מה השאלה שכל כך בערה להם להוריד אותו ממצבו? הם רצו באמצע השיטוט שלו בעולמות עליונים לשאול אותו מדוע לפעמים אנשים שיורדים במרכבה נפגעים בפתח היכל שישי, והתשובה הייתה מאוד חשובה לענייננו. ראינו שאלו בני אדם שהיו לוקחים אותם יורדי מרכבה ומעמידים אותה למעלה מהם ומושיבים אותם לפניהם ואומרים להם צפו ראו והאזינו וכתבו כל מה שאני אומר וכל מה שאנו שומעים מלפני כיסא כבוד. ואותם בני אדם אינם הגונים לכך, או אינם הגונים לכך, לפיכך היו פוגעים בהם שומרי פתח היכל השישי. היו זהירים שתבררו לכם בני אדם כשרים, תבררו לכם בני אדם כשרים, והם מחברים הבדוקים. עכשיו לא נחזור על כל מה שאמרנו פעם שעברה, אבל בעיקרון מה שאנחנו רואים כאן זה התפצלות של הבן אדם שנמצא בתוך חוויית ההתגלות, ומעמיד לידו אדם שרושם. כשהוא נכנס לאקסטאזה ואומר את שירי השבח והלל ורואה מה שהוא רואה בעולמות עליונים, הוא כמעט במצב שהוא לא שולט בזה תודעתית, והבן אדם שיושב, יושב ורושם את השירים שהוא אומר. ובעצם אומרים לנו שאותם בני אדם שנפגעים, הם נפגעים באמצע העלייה התודעתית הזאת, הספק תודעתית, תמונתית, נשמתית, בהיכלות העליונים, שיש איזשהו פגיעה, איזשהו איום בפתח ההיכל השישי. בפתח ההיכל השישי נזרקים החוצה, לפני המעבר להיכל השביעי, כל מי שאינם ראויים, שהם לא מההגדרה הזאת של בני אדם כשרים ומחברים הבדוקים. זאת אומרת, האדם עצמו שנכנס לתהליך האקסטטי הוא כשר, אבל יכול להיות שבגלל שהוא בחר לעצמו מעין איזה חבר לדרך, חבר למסע, שירשום את דבריו, והוא לא קשר באותה רמה, יכול להיות שהוא עצמו ייפגע. או החבר, או שהוא עצמו אפילו ייפול מהמסע שבו נמצא. צריכים לזכור שתמיד שאנחנו עוסקים בעדות על מצב אקסטטי, אנחנו מתפצלים למצב כפול. יש לנו עדויות מה קרה באותו רגע בגוף, ואחר כך יש לנו עדויות מה הנשמה והתודעה ראתה. אז במצב של הגוף אנחנו יודעים, הוא ישב... הוא ישב בסיטואציה כזאת שהוא ישב וערכובותיו היה יושב ורואה בגאווה מופלאה ושררה משונה. כלומר, אנשים רואים אותו יושב ומסתכל, הוא כנראה מנותק, ואחר כך הוא בא ומספר מה שהוא ראה. זה בעצם רענון למה שעשינו בפעם שעברה. עכשיו זה שאלות או הערות? אז מה שננסה עכשיו לראות זה בעצם, דיברנו על זה גם לאורך כל הפעמים הקודמות, שלא תמיד אנחנו יודעים איפה ההד של ספרות המרכבה נמצא במיסטיקה היהודית המודרנית. ומה שמאוד מעניין זה שהבעל שם טוב הוא אחד האנשים שהחזירו מאוד חזק את ספרות המרכבה למיסטיקה היהודית המודרנית. כלומר, זה מוזר, זה נראה משהו מאוד עתיק. נראה לנו שספרות המרכבה היא משהו מאוד עתיק ומשהו שהמפתח כלפיו עבד, והספרות הקבלית לא ממש כל הזמן בנויה לפי ספרות המרכבה, למרות שבזוהר יש חלקים שלמים שעוסקים בספרות המרכבה. והנה הבעל שם טוב מגיע, וכן יש נוחות גם לספרות המרכבה וההיכלות. עכשיו הפעם אנחנו נקרא בשני טקסטים שבתוכם אנחנו נעשה כרגע את העבודה המחשבתית שלנו על ההבדל בין הבעל שם טוב למגיד ממזריץ' ועל הזיקה של שני ימים ספרות המרכבה. כשלימדתי אתכם קצת על הספרות המרכבה, לא כל כך אמרתי דבר מאוד חשוב, שאחת השאלות ההיסטוריות לגבי מצבים עליות נשמה ומצבים אקסטטיים, תמיד השאלה האם יש לזה זיקה גם למצבים היסטוריים. זאת אומרת, האם אתה יכול לומר שבמצבי מצוקה אפשר להסכים עם זה ואפשר דווקא לא להגיד שזה בלתי תלוי, אבל יש כאלה שאומרים אולי במצבי מצוקה, בהיסטוריה, במציאות הקונקרטית והריאליסטית, אז כאילו יש נטייה לאנשים להמריא לעולמות עליונים. ההסבר הזה הוא בלתי מספק, הוא רק יכול להעיר קונטקסט, הוא לא יכול להיות ההסבר לדבר עצמו, לפנומן עצמו. כמובן שההסבר היותר עמוק ויסודי בכלל, כל מצבי טרנס שקשורים להפרדה של גוף ונפש, הם באופן פרדוקסלי קשורים לתקופות שבהם דווקא הייתה אחדות של גוף ונפש. זה ברור מה שאני אומרת? זה דווקא דבר די קשה. לא ברור. אוקיי, בעולם שבו הגוף והנפש כבר מופרדים, בעולם של דקארט, כבר אין משמעות לעשות עליות נשמה והפרדות שכל וגוף. שכל הוא כבר מופרד. רק בעולם שבו יש אחדות אחת, אתה יכול לדבר על מצבים של הפרדת גוף ונפש, כמה שזה נשמע פרדוקסלי. הטיעון הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני חושבת שזו אחת הסיבות שהטכניקות של המרכבה חוזרות אצל הבעל שם טוב מפאת ההתחלה מהמקום של האחדות. אם זה לא ברור?
לפני דקארט לא היה...
בסדר, הבאתי דקארט כנקודת ייחוס, כן.
לא, בגדול אפשר להגיד שבעת התקלה הייתה חלוקה בין... זאת אומרת, ודאי שהמצב שבו אנחנו נמצאים, שאני נמצא כרגע, הוא לא מצב אקסטטי.
ממש לא.
ואנחנו כן אחרי דקארט, במובן זה שכאילו, כאילו, החלוקה בין גוף והנפש שביצע. אני כן... חש לפעמים זר בגוף שלי. אני שואל אם זה...
לחוש זרות בגוף זה משהו אחר.
אני מנסה להבין למה אני מתכוון כשייחסת את דקארט כנקודת...
שהיכולת להפריד את הקוגיטו בפני עצמו ולהגיד כאילו אני חושב משמע אני קיים ולהתחיל כאילו לנסות לבנות את הדיסציפלינה של הרציו היא בעצם בו זמנית גם הכרזה של סוף מסוים, אבל זה לא הסוף הראשון, היו לפני כן עוד שלבים בהתפתחות של ה... זה לא הפעם הראשונה, זאת אומרת, התרבות המערבית ובפרט התרבות במרכז אירופה, יש בה מספר תהליכים שכל מה נוצרת ההפרדה הזאת של הדיסציפלינה השכלית. זה לא הפעם הראשונה, הבאתי דקארט כנקודת ייחוס מאוד מאוד חשובה, אבל זה לא הפעם היחידה, כן? אבל האמת היא שיעור על גוף ונפש זה דבר מאוד מושך ולא לא, לא נוכל לגלוש אליו בגדול עכשיו. אבל מה שכן, הדבר שחשוב לי זה להראות שבעצם תפיסות טקסטטיות שהן קשורות לשמניזם, שזה מה שזה קשור, ספרות המרכבה וגם הבטים יותר קשורים לדפוסים של שמניזם, הם בדרך כלל באים מתפיסה של אחדות.
זאת אומרת
שבעל שם
טוב מסוגל לזה גם
בתוך
בעידן שהוא נמצא בו.
זה מה שהיה חריג בו.
זאת אומרת שהוא מנותק מהקונטקסט, או שהוא יוצר קונטקסט לעצמו?
הוא יוצר, בגלל זה הוא יצר את תנועה חדשה. הבעל שם טוב יצר את התנועה החסידית, למרות שאחרים בנו אותה, למרות שהמגיד בנה אותה, ורבי יעקב יוסף, אבל בלי הבש לא היה כלום. הסיבה שהבעל שם טוב עשה את זה, זה בגלל שהוא היה מאוד ראשוני, והוא בא מהקשר מאוד מאוד שונה. הוא בא כאילו מחוץ למערכת, הוא דומה קצת לסיפור של האנשים שבאים מהשוליים ומתמרנים לתוך המרכז, משהו שבכלל לא היה פה, ועל ידי זה הוא יוצר מהפכה. והמהפכה הזאת היא קשורה לשוני שלו. לכן אני נותנת משקל עצום לזה שהבעל שם טוב, כמו שאמרתי בפעם שעברה, קורא את ספרות המרכבה וההיכלות. המבחן שהוא עושה למגיד ממזריץ' שזה בעצם מבחן על ספרות ההיכלות. כי המגיד אומר, אני אגיד לכם את רגע, שאולי אני אראה לכם את זה בציטוט, פעם שעברה את אמרתי את זה מהזיכרון, אבל בעצם המאגיד, כשאתם מכירים את הסיפור של ההתקרבות של המאגיד לבעל שם טוב, נכון? מה? הדבר שבולט לגבי ההתקרבות של המגיד לבעל שם טוב זה כמובן אותו זלזול מוכר שהם מזלזלים בבעל שם טוב, אותו זלזול בזה שהוא בעל שם, העובדה שבצלך הכל המגיד אם הוא לא היה חולה הוא לא היה בסוף משתכנע להגיע למגיד, הוא מגיע אליו בעצם כמו שמגיעים לבעל שם, לרופא, בגלל הרגל שלו, בגלל הכאבים שלו, בגלל שהוא רואה בו מורה רוחני. ולכן כאשר המגיד נכנס לבעל שם טוב ורואה את הבעל שם טוב יושב על מיטתו, זאת אומרת אנחנו תמיד יודעים שהבעל שם טוב הוא יותר בסטלבט כזה וזה, הוא לא יושב על כיסא וככה הוא קורא בגמרא, הוא יושב על המיטה ומעיין פעם בזה, פעם בזה, נכנס נותן לו שלום, ביקש המגיד שירפא אותו, גער בו הבעל שם טוב ואמר לו אין סוסים שלי אוכלים מצות. זה הבעל שם טוב, רק לכן גם דרך אגב כל מי שחושב ששבחי הבעל שם, שבחי הבשת הם לא אותנטיים כמו משה רוסמן הוא טעות גדולה שלו, כי דבר כזה אי אפשר להמציא, דבר כזה הזוי, אף אדם לא היה מיז להמציא דבר כזה, זה יותר מדי אותנטי. אז עכשיו כאילו מה הכוונה, המגיד היה מסתגף יכול להיות שמרוב שהיה מסתגף חשב שחלק מההשתקפות זה לאכול מצות. יכול להיות שגם המגיד חשב שכל מה שכתוב בספר הזוהר שמצא זה לחם העולם העליון וזה ספירת בינה וכו', היה לו גם עודד אותו לאכול מצה, כאילו זה משהו יותר גבוה. אז הוא בא לשם טוב, במשפט אחד מראה לו, א', אני יודע שאתה אוכל כל הזמן מצות, וב', זה גם סוסים כאילו לא יורדים לרמה הזאת שכל מן תאכל כמו בן אדם. נפל עליו זה המחמת חושה ויצא לחוץ וישב על הצטבה שלפני הבית לנוח, וככה בעצם הבשת עודף את המגיד בטכניקה מאוד מאוד ידועה, כי הבעל שם טוב הרבה פעמים היה עודף בן אדם, מראה לו שהוא רואה אותו, גם רואה צד הזיוף שבו, משלח אותו וגורם לו להתעמק עם עצמו ולחשוב מה בעצם הוא בכלל מחפש אצל הבשת. וזה בדיוק מה שקורה למגיד, הוא עם כל הגאווה שלו שהוא בא למגיקון ורק בגלל שכואבת לו הרגל, הוא כאילו יצא החוצה וקצת המפלס הגאווה שלו ירד. ואז הוא ראה איזה בן אדם, אמר לו, בבקשה ממחלך על הבעל שם טוב, ואמור לו, למה אינו מקיים את הפסוק ואהבת את הגר? כלומר, כאילו הוא עכשיו רואה בעצמו גר, לא איזה אדם שהוא מגיד ולמדן שבא לבעל שם שלא יודע וכו'. ואז הבחורצ'י כזה, רבי יעקב מאנפולי, פוחד לבוא להגיד את זה לבעל שם טוב, הוא נכנס עד לאמצע החדר, לא עושה כלום, ואז בדרך חזרה שהוא בא לצאת מהבית, הוא כאילו הוא בא כבר כאילו כזה לצאת מהבית, הוא אומר לבעל שם טוב מאחורי הגב, איש אחד עם הרה שחורה יושב לפני הבית וביקש אותי שאומר למה לא קיימתם ואהבתם את הגר. ואז מיד הבעל שם טוב אוסף 10 אנשים ויוצא למגיד ומפייס אותו. ועכשיו אנחנו שומעים את המשפט, כמעט אחד המשפטים המכוננים של החסידות, שהבעל שם טוב אומר למגיד, ורצה לרפות אותו בדיבורים. והמשפט הזה עוד יחזור אחר כך. כלומר, הבעל שם טוב, וזה המסר של החסידות, אפשר לרפא את הנשמה בדיבורים עוד לפני פרויד. אפשר לרפות בדיבורים. ואז באה העדות הכי הכי חשובה, שהבעל שם טוב, הוא משאיר את המגיד אצלו, שבועיים, אומר תהילים. אמר לבשת, הייתי רוצה לרפות אותך בדיבורים כי היא רפואה קיימת, ועכשיו אני צריך לעסוק איתך ברפואות. ומאוד יכול להיות שהדיבורים האלה של הבשת זה תהילים. כי הבעל שם טוב אומר את זה, אחרי ששבועיים הוא אומר תהילים, ואז הוא אומר, שום דבר לא זז, המגיד לא מבריא, אז הוא אומר לו, יותר מדי, כאילו הלכת רחוק, אני כבר לא יכול לרפות אותך בדיבורים שזאת הרפואה הקיימת, ואני צריך לטפל את זה, לרפות אותך בתרופות שזו רפואה חולפת. ואז השיטה של הבעל שם טוב פה לרפות, היא מזכירה לנו איזו שיטה של פסיכואנליטיקאים, שקראו תגר על השיטה הפסיכואנליטית, שאומר לו, בוא תגור לידי, הוא נותן לו כסף להוצאות, מאכיל אותו וכו' וכו'. והרי אמרנו שלמגיד הייתה בעיה ברגליים, ולכן הוא לא יכולה ללכת לבעל שם טוב, ואז הוא מתחיל לעברי קצת. ואז אחרי שהוא מתחיל לעברי, החברים שלו שכל הזמן הולכים ולומדים איתו, רואים שהוא מתעלף, הוא מתחיל להתעלף, ולוקח איזה חצי יום לעורר אותו. אחרי שהתופעת ההתעלפויות של המגיד חוזרת, באים ומתחילים לשאול אותו, החברים שלו, למה יש לך התעלפויות? הוא לא מגלה. עד שבסוף, אחרי איזה שבוע שהם רואים שהוא כל פעם כל יום מתעלף, הם מתחילים ללחוץ עליו שיספר מה קורה, ואז אומר, הבעל שם טוב שלח אחריי את הגבאי שלו בחצות הלילה, ובאתי ומצאתי אותו יושב ונר קטן על ראשו ומלובש באור של זאבים מאופך. שאל אותי אם למדת חוכמת הקבלה. אמרתי כן. כלומר, אחרי שהבעל שם טוב מבריא את המגיד, הוא אומר לו לבוא אליו באמצע הלילה, עושה לו מבחן. מה המבחן אם הוא למד חוכמת הקבלה? ואמרתי כן, והיה ספר אחד מונח לפניו על השולחן וציווה אותי לומר לפניו בספר זה. ובספר זה היה כתוב במאמרים קטנים, וכל מאמר היה התחלה, אמר רבי ישמעאל, סלח לי, מטפרון שר הפנים. מה אנחנו רואים מהעדות הזאת? חד משמעית. מה אנחנו רואים מהעדות הזאת? כן, נכון, ומה עוד? קודם כל, דבר ראשון אנחנו רואים שהספר ההיכלות נמצא אצל הבשת, וזה הספר שעליו הוא בוחן, נכון? מה הדבר השני החשוב שאנחנו רואים?
לא נמצא
אצלנו. נכון. איך אנחנו רואים שלא?
כי בדרך כלל זה כמו שזן.
נכון. הוא מתאר את זה כמשהו זר. הוא אומר, היה שם ספר קטן, וכל מאמר היה לו התחלה, ובכל התחלה היה כתוב, אמר רבי שמעל סחלי מטטרון שר הפנים. מי שמכיר את ספרות המרכבה וחלות, לא יגיד דבר כזה. הוא רואים שפשוט לא מכיר את זה. הוא לא ראה את זה מעולם. לכן, הטקסט הזה זועק את האותנטיות שלו, וברור שאחר כך העריכה החבדית שאומרת שזה עץ חיים היא לא נכונה. היא כבר מתאמת את זה למציאות, למציאות אחרת, שהיא כבכל יותר נראית יותר הגיונית, יותר ריזנבל, למי שכבר מכיר קבלה. אבל זאת העדות הנכונה, והיא גם מתאימה לכל. היא מתאימה לזה של הבעל שם טוב, יש חזונות מאוד חזקים של חלות ומרכבה. היא מסבירה לנו המון דברים על אופי הטרנס האקסטטי שלו. אצלו זה לא ספר בספרייה, זה מהות קיומית. ומה קורה למאגיד בעקבות החשיפה לטקסט הזה? הוא מתחיל להתעלף. ומה זה בעצם ההתעלפות? מה זה העילפון? בדיוק, זה גם סימן לטרנס. בעצם הוא בעצם, אבל הוא נכנס למצב הזה בצורה שהיא מזועזעת, ושהיא לא לחלוטין אפילו נשלטת. אמרתי לפניו, עכשיו המאגיד ממשיך לספר, אני הפסקתי באמצע, אמרתי לפניו, עמוד הוא חצי עמוד, ואמר רבש, לא כך הוא, אני אומר לפניך. ואז הבעל שם טוב התחיל להגיד את זה. בתוך כך שאמר הבעל שם טוב, נזדעזע וקם ואמר, אנחנו עוסקים במעשה מרכבה ואני יושב, ואמר בעמידה. ובתוך הדיבורים סיבב אותי במטה כמו עיגול, זאת הגרסה של דתי נכונה. אני מסבירה במאמר שלי למה, כתבתי על זה כמה מאמרים על הטקסט הזה. ושוב לא ראיתי ורק שמעתי קולות וראיתי ברקים בלפידים נוראים, והיה כך בערך 2 שעות, והתפחדתי מאוד מזה, ומזה הפחד התחלתי להתענף. אז זו העדות של המאגיד, והיא נורא מעניינת. היא כאילו מראה לנו ממש את, את העוצמה ואת הזעזוע שהוא עבר בספרות המרכבה והחלות. אז זה ממש סיפור חניכה שהוא מראה לנו בדיוק איך שבעצם למעשה הבעל שם טוב מכניס את המאגיד, עושה לו בעצם חניכה, בואי חניכה לספר אותו.
אפשר לומר שהמאגיד הוא בעצם המתעד של הבעל שם טוב?
אפשר, אפשר, זה יהיה יפה להגיד את זה, כן. כי בעצם נוצרה לנו פה עדות חיצונית ויכול להיות שבלעדי זה היא לא הייתה לנו. יש עוד שאלות או הערות? אז ניגש לטקסט המרכזי שלנו היום. הטקסט המרכזי שלנו היום, המטרה שלי היום היא לנסות לעקוב אחרי 2-3 דברים, לנסות להסתכל איך נראה איך נראה עולם המרכבה והחלות אצל הבעל שם טוב, איך זה עומד בזיקה לספרות המרכבה הקדומה שקצת עיינו בה אמנם על קצה המזלג, ואיך זה אחר כך, אם נספיק, איך זה נראה אצל המגיד ממזריץ', כדי לראות 2 סוגים של תודעה. למה מקודם הקדמתי ואמרתי לכם שיש שומרים שספרות ההחלות קשורה גם למצבי מצוקה, כלומר למצבים אפוקליפטיים, למצבי סוף וכו'. כי גם הטקסט הזה שנקרא אותו עכשיו, מהבעל שם טוב, הוא דווקא טקסט שעליית הנשמה שלו קשורה למצב של צער. כדרוג על ישראל שהסתלק מהם תורה שבעל פה, כן? עוד שמעתי מפי ונעל, פעם אחת ערב יום הכיפורים ראה בעל שם טוב כדרוג גדול על ישראל שהסתלק מהם תורה שבעל פה. והיה מתעצב מאוד כל יום ערב יום הכיפורים. ולעת ערב, כשבאו כל העיר לברכם, בערך 1 או 2, ואמר לא יכולתי מחמת צער ולא ברך אותם, והלך לבית הכנסת ואמר לפנים דברי כיבושים ונפל לארון הקודש וצעק ואמר וואי כי רוצים לקחת תורה מידינו, איך נוכל להתקיים בנאומות אפילו 0.5 יום. ורגז מאוד על הרבנים ואמר כי בשבילם הוא שבודים שקר מליבם בהקדמות שקרים. ואמר כי עמדו למשפט כל התנאים והמוראים, ואחר כך הלך לבית המדרש ואמר עוד דברי כיבושים והתפללו כל נדרי. ואמר אחר כל נדרי כי הקטרוג הולך ומתחזק, והיה ממהר על ידי זה כל הבעלי תפילות כדי שיעמוד לתפילת נעילה בעוד היום גדול. כי הוא בעצמו היה מתפלל תמיד תפילת נעילה. וקודם נעילה התחיל לומר דברי כיבושים ובכה, והיה מניח ראשו לאחוריו על התיבה וגנח וצעה. ואחר כך התחיל להתפלל 18 בחשאי, ואחר כך התחיל 18 של כל רם. ומנהגו היה תמיד בימים נוראים, לא היה משגיח במחזור, כי הרב יקל ממז'יבוז' היה אומר במחזור הפיוט לפניו, והיה עונה אחריו. וכשהגיע לתיבת פתח לנו שער, או לתיבת שערי שמיים פתח, וכשדיבר רבי יקל פעם ושתיים, ושמע שאינו עונה אחריו, נשתק. והתחיל לעשות תנועות נוראות, ששחל לאחוריו, עד שבא ראשו סמוך לברכיו, ויראו העולם שלא ייפול לארץ, והיו רוצים לאחוז ולסעוד אותו, והיו יראים, והודיעו לרב זאב קיציס זל, הוא בא והביט בפניו, ורמז שלא יגעו בו, והיו עיניו בולטות, ובקולו היה עושה תנועות כשור שחוט. והיה כך לערך שני שעות. פתאום התעורר, התיישר על עומדו, התפלל במהירות גדולה, וגמר התפילה. ובמצאי כיפור, יום הכיפור, באו כולם להקביל פניו, כי כך היה מנהג תמיד, ושאלו אותו על הכתרוג, מה עלתה? וסיבר להם שבעומדו בתפילת נעילה יכולתי להתפלל, והלכתי מעולם לעולם בלי שום עיכוב, כל 18 חשאי. ב-18 של כל רם הלכתי גם כן, עד שבאתי אליך לחד. והיה לי עוד שער אחד לקנוס, שעבור לפני השם יתברך ברוך הוא. באותה אוכל מצאתי תפילות של 50 שנה שלא היה להם עלייה. ועכשיו, מפני שהתפללנו בזיהו יום הכיפורים בכוונה, עלו כל התפילות, והייתה כל תפילה מהירה כשחר נכון. ואמרתי לאותם התפילות, למה לא עליתם קודם? ואמרו, כי כן נצטווינו להמתין על רום העלתו שתוליך אותנו. ואמרתי להם, בואו עמי, והשער היה פתוח, ואמר לאנשי נירו, כי השער היה גדול ככל העולם. וכאשר התחלנו ללך עם התפילות, בא מלאך אחד וסגר הדלת ותלה מסגר אחד על השער. וסיפר להם כי המסגר היה גדול כמלוא מי ז'יבוש. התחלתי לסבב המסגר לפתוח אותה ולא יכולתי. ורצתי לרבי הידוע בספר תולדות יעקב יוסף וביקשתי ממנו ואמרתי, ישראל נתונים בצרה גדולה כזו ועכשיו אין מנחים אותו להיכנס, כי בעת אחרת לא הייתי דוחק את עצמי לכנוס. ואמר הרב שלי, אני אלך עמך, ואם אי אפשר לפתוח לך, אפתח. וכשבא וסיבב את המסגר ולא יכול גם כן לפתוח, אז אמר אליי, מה אוכל לעשות לך? והתחלתי להתמרמר לפני רבי, איך עזבתני בצרה כזו? השיב, אני יודע מה לעשות לך, אבל אני ואתה נלך להחלד המשיכה. אולי יהיה ישועה משם. והלכתי ברעש גדול להחלד המשיכה, וכשראה אותי משיח צדקנו מרחוק, אמר אליי, לא תצעוק, ונתן לי שני אותיות. ובאתי לשער ותהילה לאל שפתחתי המסגר, פתחתי השער והולכתי כל התפילות. בחמת אותו שמחה גדולה שניתנו כל התפילות, נשתתק פי החדור, ולא צרחתי לטעון ובטלה הגזרה, ולא נשאר כי אם הרשימה מהגזרה. ומאותה הרשימה אני זוכר שהיה רעש גדול בעולם, כי כמה אנשים שלקו ספרים למדינת וולך, וזה הכתרוג היה מנקת שבתאי צבי עם השמו, ושרח הבישוף אחד של עיר קמינץ, שני גמרות משס, והרב דקלתנו אמר כי לקח מהמוכסים דקפר שלו שס וחוסקה ושילם לו עבור השס, וניחם על האש ובעבונותינו הרבים נשרף כולו. ותהילה עליי תכף כשעמד הבישוף לפני האש ניזוק והוליך אותו לעיר קמינץ, ולא הביא אותו בחיים ומת בדרך הרשע ענן. ואחר כך היה ויכוח לפני הבישוף דקילת קודש לבוב, אבל נפל פחד התורה עליו ולא הרשיע. והקט הרשע ענן כולם השתמדו, כי עשה להם חכפה וביזיון גדול, שגילח להם פה אחת וחצי זקן, שיכירו שהוא לא יהודי ולא נוכרי, מחמת בושה נשתמדו. טוב, זה סיפור מאוד מרכזי, הוא משיק לכמה דברים חשובים אצל הבעל שם טוב, הוא משיק לאגרת עליית הנשמה, וגם אנחנו רואים, יש שתי סוגי עליות נשמה של הבעל שם טוב, יש עליות נשמה שהבעל שם טוב עולה בשמחה, יש עליות נשמה שהבעל שם טוב עולה בגלל שיש צער גדול וכתרוג גדול, והוא מרגיש את עצמו שהוא עולה כשליח לסנגר על כל עם ישראל. אז בואו נתחיל לנתח את זה. אני לא נתח את זה מהצד ההיסטורי. מהצד ההיסטורי יש כאן המון המון מידע והמון קונטקסט היסטורי. אני רוצה לנתח את זה רגע, דבר ראשון קודם כל, מצד העדות שיש לנו פה על מצב אקסטטי. הייתי רוצה לראות אם אתם מסוגלים לאתר את שני הצדדים, את הפוזיטיב והנגטיב של הטרנס, כלומר את הצד של הגוף ואת הצד של הנפש, ולהראות לי את זה בטקסט ולהסביר איך אתם רואים את זה. מבינים את השאלה? כלומר, הטקסט הזה הוא סוג של עדות שאדם כאילו נמצא במצב של עליית נשמה, במצב של הוויה מיסטית, והוא נותן עדות איך הדברים נראים מבחוץ למי שמסתכל עליו, אחרי כן יש עדות מה הוא הווה. אבל אנחנו לא מקבלים את זה ביחד כמובן, נכון? נכון? אנחנו לא מקבלים את זה. זה בלתי אפשרי לקבל את זה ביחד. למה? כי עדיין לא נוצרה הדרך לעשות רנטגן לתודעה של בן אדם. אז אנחנו רק יכולים להגיד מה אנחנו רואים מבחוץ, איך הוא נראה, ואחר כך הוא משקף לנו מה באותו זמן היה בתודעה שלו. זה המקסימום שיכול לקרות, נכון? אז מה העדות שהטקסט הזה מביא לנו?
תמיד, זה מעניין שזה תמיד מקושר לאיזה... לא יודע, שישות כזאת, כאילו... לא שאתה תמיד מתוארים לאנשים שהם... כאילו, הבעל שם טוב פה הוא גם הוא בוכה, ואז הוא נכנס לתוך ה... כאילו, הוא צועק, בוכה, הוא כאילו מגיע למצב שהוא... הוא על הגבול הגופני, ואז הוא אפילו, וכשהוא חוצה את הגבול הנפשי, הוא גם חוצה את הגבול הרוחני, ו...
יפה מאוד.
הוא הופך להיות מתעקם, כאילו...
נכון, זאת הבחנה מאוד נכונה. אז אם אנחנו ננסה להמשיג אותה, קודם כל, דבר ראשון, נגיד שגם יש אקסטזה של צער, יש אקסטזה שבאה מרוב צער, כמו שיש גם אקסטזה שבאה מרוב שמחה. יש לנו סוג גדול של עדויות שמרוב שאנשים בחו והצטערו, אז פתאום כאילו נוצר המעבר. וזה דבר אחד שגלום במה שאמרת. אתה אמרת אבל עוד דבר, אמרת קצת גם על ההתאמה בין הגוף והנפש. בסדר. יש לנו עוד עדויות כאלה, מאוד מאוד חשובות. למשל, אחת העדויות זה של רבי אברהם הלוי בצפת. מה 16 שכולו למעשה הוא בוכה מאוד, ואז פתאום כשהוא נמצא בכותל, ואז פתאום הוא רואה אישה לבושת שחורים, והוא יודע שבעצם הוא ראה את השכינה. כאילו זאת ההרגשה שלו, שהוא ראה את ה... ראה אותה כאילו רק מגבה הולכת, ויש לו הרגשה שהוא בעצם ראה שגם השכינה בצער. וזו דוגמה, זו דוגמה אסוציאטיבית, יש עוד דוגמות כאלה. מה עוד? מה עוד יש לכם?
הגוף נתקע. גם בקצת של שמחה וגם בקצת של צער, בדרך כלל בשמחה זה מצב יותר תקין כאילו?
לא, 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 בוא, אני לא משתמשת במילה תקין ולא תקין.
לא, תקין של הגוף כאילו, הגוף לא מתעקם, לא מתעוות.
לא, אז לא, אז זה לא נכון. זה לא נכון, אתה מרגיש נכון במשהו, שיש שני סוגים של מצבים לגוף, אתה מרגיש נכון, אבל אתה כאילו מנסה כבר לפרש את זה בצורה שהיא כבר מלבישה על זה... אין כאן עניין של תקין ולא תקין, אלא יש כאן קטגוריות אחרות. אז בואו ננסה רגע לבדוק מה הקטגוריות האלה יכולה אפילו. בסדר? אני תכף אנסה להראות. אבל ההערות שלך מאוד קידמו אותנו. כן, מה אתה אומר?
סתם, ניסיתי לעשות איזושהי הקבלה בין הסיפור של הגוף ובין הסיפור של הנפש.
כן.
אולי משהו כמו התנועות הגדולות, כאילו ניסיון לפתוח או לסובב את
המסגרות,
או משהו כזה. השחל האחורה בת שבאו שר סמוך לברכיו, אולי הייתה מפגש עם המשיח או משהו כזה, אני לא ממש...
כן, אתה לא, אי אפשר לעשות ממש אחד לאחד,
כן.
אבל הרעיון הוא יפה. הרעיון הוא יפה כמו שמוכר לנו ממה? מחלומות. כאילו, אנחנו יודעים שלפעמים מחלומות, במיוחד חלומות שקשורים למצבים פיזיולוגיים מסוימים, אז הבן אדם יכול לחלום שהוא נחנק, או שהוא נופל, או כל מיני דברים, וזה בעצם גם דברים שאפשר לדייק אותם ברמה פיזיולוגית. אוקיי, אבל זה כיוון אחד. מה עוד?
חלומות אינקובציה.
מה?
כן, חלומות אינקובציה, אבל כאן זה לא...
זה לא בדיוק יושב על זה. איזה עוד הערות? כן.
אותי הפתיע זה שהוא בא ומספר על הקהילה שלו, כאילו, שם הכל על השולחן.
כן, עוד נוזל.
זה פתיחות כזאת שהיא... איפה האינטימיות של מה שקרה שם? זה משהו שלא כל אחד עולה למעלה.
ולמה זה צריך להיות אינטימי?
לא יודע, הציפייה הראשונית שלי זה היה צריך להיות.
למה?
חוויות נתפסות כדבר אישי.
למה חוויות נתפסות כדבר אישי? אולי באמת אנחנו בגלל זה באמת... טוב, אבל הבעל שם טוב לא היה אישי, הוא היה בן אדם שכולל מהפכה. ובעצם למעשה אני הייתי רוצה להכניס פה גם את המושג של האקסטרוברטיות. הבעל שם טוב, אני עובדת הרבה עם הקטגוריה של האקסטרוברטי והאינטרוברטי. כלומר, גם של הפנמה והחצנה וכו'. ובאמת הבעל, מה שמעניין, וגם אקסטזה מראש היא כאילו יש בה את הביטוי של חריגה. מה שמאוד מעניין, שהדבר הכי מדהים לגבי הבעל שם טוב, זה שהחוויות שלו הן כמעט תמיד ברשות הרבים. יש לו, מן הסתם, היו לו חוויות ברשות עצמו, אבל יש הרבה, יש מסה גדולה מאוד של חוויות ברשות הרבים, ומה שמאוד מאוד מעניין עוד, שהחוויות האלה שהן חוויות אקסטטיות, הן קורות בזמן הנורמטיבי. כלומר, זה נורמטיבי להתפלל, וזה כאילו פעולה ריטואלית שהיא פעולה בתוך ההלכה. כאילו, יהודי צריך להתפלל 3 פעמים ביום. בזמן התפילה, זה הזמן שהבעל שם טוב הופך, אתם זוכרים מה שדיברנו בשיעורים הראשונים? איך שבעצם התפילה יכולה להיות מסגרת להתגלות? אנחנו רואים שאצל הבעל שם טוב זה ממש מצב אקסיסטנציאלי. התפילה היא זמן ההתגלות.
כן, אבל גם פה יש שני חלקים. יש את התפילה בחשאי, בסדר, נכון שהתפילה בלחש, אבל גם המילה בחשאי יש קצת משהו.
מצוין.
וגם התפילה, כן, יש את חזרת השעץ, שזה כאילו שזה כולם בלחש.
נכון.
זה משהו אחר.
נכון. אבל בעצם למעשה מה שקורה לאורך כל התפילה, איך אנחנו יודעים שבאורך התפילה הוא נמצא במצב שהוא כמעט לא קומוניקטיבי עם הקהילה? נכון. הוא גם לא מגיב, הוא לא עונה לרבי יקל, שבעצם תמיד מכיר לו את הפיוט והוא חוזר על זה, הוא לא עונה. ושימו לב, כשהוא עושה תנועות נוראות, מה אנחנו יכולים להגיד על לאור מה שלמדנו פעם שעברה, על זה שברוש הוא סמוך לברכה? אמרתי שזה היוגה היהודית, ומה עוד אמרתי? שההתכופפות הזאת? אמרתי שזה למעשה יכול להיות היה סימן של יורדי מרכבה. כלומר, יכול להיות שבכלל מזה באה טרמינולוגיה שקרה לזה ירידה למרכבה. אמרנו, רואים את זה אצל רבי נחוניה בן הקנה, ואמרתי שגם רב הייגאון אומר שככה יורדי מרכבה היו עושים. אז זה מאוד מעניין שאנחנו רואים כאן שהבעל שם טוב עושה את זה. עכשיו שימו לב, הוא כל כך לא בקצורה קומוניקטיבית עם הקהל, שאנשים מבחוץ פוחדים שהוא ייפול, פוחדים לגעת בו. דיברנו על זה שגם טרנס-אקסטטי הוא מדבק ואתה פוחד לגעת בזה, כאילו זה, כאילו אתה מתחשמל מזה. הם קוראים לאחד האנשים שמוזכר רק פעם או פעמיים בשבחי הבשט, רבי זאב קיציס. הוא מגיע והוא כאילו כביכול מוליך אותו. הוא בא והביט בפניו ורמז שלא יגעו בו. כלומר, הוא מומחה להכיר את מצבו האקסטטי של הבשט, נותן מבט, אומר זה בסדר, לא לגעת. כאילו בעצם, מה יקרה אם הם יגעו בו, הם יכולים להפיל אותו מהמצב הזה. אז הוא אומר לא לעשות כלום. ואנחנו רואים שהמצב שלו עיניו בולטות ובקולו היה עושה תנועות כשור שחוט. כלומר, מצב שלפעמים יכולים לתאר אותו כמצב גסיסה קיצוני. אנחנו יודעים שבמצבי גסיסה, להבדיל, יש לפעמים כאילו את המצב השקט ויש את המצב המאוד רואה שהנשמה כאילו מחרחרת וזה נראה דומה למצב הגסיסה הקיצוני היה. הפיזיולוגיה, הנמרץ. למה מקודם אמרתי שנשאיר רגע את ההבחנה שלך בצד? כי אני חושבת שבעצם כאן העניין הוא לא עצב או שמחה, אלא זה העניין שקשור למהות האקסטרוברטית של הבעל שם טוב. וזה קשור לעוד הבחנה בדיון במיסטיקה, ואם אנחנו מדברים על מצב של העצמה או מצב של החלשה. זה אני מאוד רוצה שתבינו. זאת אומרת, אחר כך יש לזה השלכות לגבי המגיד ולגבי חב"ד. האם כאשר אנחנו רוצים להעצים את הנפש, אנחנו בעצם מחלישים את הגוף, מדכאים את הגוף כדי להעצים את הנפש והתודעה, או שמא כשאנחנו באים להעצים את הנפש, אנחנו גם מעצימים את הגוף. בגלל שהגוף לא נתפס כאנטיתזה לנשמה, זו תפיסה יותר הוליסטית. בעל שם טוב נמצא בתפיסה יותר הוליסטית. תגידו לי שהבנתם אותי.
הבנתי, אבל למה אתה אומר שמצב המצב ההוליסטי?
לא.
מפרק את הגוף.
אז אמרתי כבר קודם, שמתוך המצב ההוליסטי אתה מפרק.
אפשר שוב? בבקשה.
ההוליסטיות פה מתבטאת בזה שיש תואם בין העוצמה הזאת, הגופנית, לבין כאילו העצמה שרואה תמונות וכו'. לעומת זאת, התואם שהיא בטא...
בכלל הוא כאילו...
כן, כן.
נקרא בעניין של בריאות.
בדיוק, זה לא יש לבריאות. לחזור על זה עוד פעם?
הצד השני יהיה שהחלשה...
הצד השני יהיה שהחלשת הגוף, אנחנו פשוט נראה שהמגיד מתעלף.
הוא
מחובה לגמרי. זאת אומרת, לא נראה כאילו, לא יהיו צעקות, לא יהיו תנועות בידיים, לא יהיו זה. אנחנו נראה שהמגיד כמעט לא יכול לסבול את ההתנהגות של הבעל שם טוב. לא בגלל שהוא סולד מזה, הוא נגעל מזה, הוא לא יכול לעמוד בזה. יש לנו סיפור אחד אחר על המגיד, שהבעל שם טוב מתפלל, והמגיד רק בא לסדר לו את הטלית, שהטלית שלו קצת ירדה מהכתף, הוא רק בא לסדר לו את זה, והוא מיד מתחיל לרעוד, והוא לא יכול לעמוד בזה. הוא אומר, הוא לא יכול להתפלל עם הבעל שם טוב, הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא מרגיש שהגוף שלו מתפרק מזה. אנחנו רואים בעדות הקודמת, הוא מתעלף כל יום, במשך שבועיים, כל יום מתעלף פעם אחת. זאת אומרת, מצד אחד זה מראה שגם לו יש יכולת אקסטטית, כן? כמובן שהוא גם כן ברמה תודעתית ויש לו יכולת, אבל מצד שני, הם כאילו כמו פוזיטיב ונגטיב של האקסטרוברטיות והאינטרוברטיות.
זה עניין גם של דרגות של אחדות?
זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שזה דרגות, כי לי יש העדפה בניגוד לחוקרים מסוימים. כל התזה שאני אומרת לכם היא בניגוד לחוקרים מסוימים.
זה בא לי מהכיוון של חב"ד, לא מהכיוון שלי.
לא, רק רציתי להגיד, אני באופן כללי לא מסכימה עם ההבחנות של משה אידן על המיסטיקה היהודית, אבל הרבה פעמים אחרי שכתבתי, לפעמים הוא שדרג את עצמו לדעות שלי. אבל זה בסדר. לא אכפת לי, אני אומרת את זה, אתם יכולים לצטט את זה. ובטח גם ככה אנחנו לא בדיאלוג מאוד עמוק, אז זה בסדר. וכאילו בעצם למעשה הדבר שאני מסתייגת מאוד מהאידל, אבל מאז אידל כבר שינה דעתו, מאז שכתבתי את הביקורות האלה, אני מסתייגת מהתפיסה שמובעת בקבלה היבטים חדשים, שכאילו הפסגה של המיסטיקה זה היוניומיסטיקה, כפי שאידל כתב שם בפרק 4.
אני לא התכוונתי
יחדות. רק שנייה, אני רוצה רגע לסיים את זה בכל זאת. ואז כאילו מזה משתמע, וגם בגלל זה אני מסתייגת כאילו מלתת ציונים, ציונים אם המיסטיקה הגיעה לחוויה בדרגה 10, 9, 8 או 7. כלומר, כי פה יש איזשהו קשר חשיבתי, שאז אתה חושב שרק מי שהגיע להתבטלות ולהתעיינות, זה הדרגה הגבוהה ביותר של המיסטיקה, ואז מחמיצים צד מאוד חשוב של המיסטיקה היהודית שקיים בזוהר, וקיים אצל רבי נחמן, וקיים אצל תודעות, שהמבנה התודעה הוא יותר קשור ליש ולראיית התמונות ולדברים אחרים. אז אני כאילו, אז פשוט האלף בית שלי, אני כאילו לא נותנת ציונים ערכיים, אלא הנטייה שלי, עכשיו זאת הערה מתודולוגית, הערה המתודולוגית שלי היא שני טיפוסים של מיסטיקה. אין כאן ציון ערכי מה יותר מה פחות, זה מבנה אישיותי ותודעתי, שיכולה להיות בו דגש יותר גדול על האקסטרוברטיות או על האינטרוברטיות. ואז כשהבן אדם נמצא בדרגה יותר גבוה מבחינת ההתפתחות הרוחנית שלו, זה מתבטא דווקא בזה שהוא יכול להיות גם אקסטרוברטי וגם אינטרוברטי. כלומר, שהוא לא מותנה להיות תמיד אקסטרוברטי או תמיד אינטרוברטי. כלומר, אין היתרון בזה שאתה כזה או כזה, אלא רק ביכולת להגיע ל... מבין מה שאני מנסה להגיד?
כן, אבל כששאלתי אחדות, התכוונתי בשדה סמנטי, שאלת התחלתי אותו היום, כשדיברת על שאתה על שם טוב, דווקא בעידן שבו יש את ההפרדת גוף נפש, אז הוא מצליח.
נכון.
ואז אחדות כזו.
כן.
אז...
היא משתת את סוג של
בולים. כשהוא כזה, הוא מסוגל, כשהוא עושה את העלייה, אז הגוף והנפש הם במובן מסוים לא נפרדות.
נכון.
ואצל המגיד,
נכון.
אצלו כן יש צורך.
בוודאי.
ואז אצלו זה מתבטא בהתאפות.
נכון, נכון, נכון. ואז יש לזה המון נגזרות. למשל, בגלל זה הבעל שם טוב, כשהוא יש לו את העליית הנשמה, הוא רואה את עצמו. כלומר, הוא כאילו, הוא התעצם, אבל הוא רואה את עצמו, הוא רואה את עצמו בשמיים, הוא רואה את עצמו הולך למשיח, הוא רואה את עצמו עם שערי משיבוש. אז כאילו, אין התבטלות של האני במובן הזה, אלא העצמה של העצמי.
אז מה שהוא רואה אחר כך כהקרבת קורבנות, הוא באמת היה שור שחור, כן. גם בגוף וגם בגוף.
כן, נכון, נכון. לכן גם הבעל שם טוב, יש מקום שבאים ומספרים לו סיפור אחד מדהים שיש בשפחי הבש, ועל... לא יודעת אם נגיע אליו, אז רק דבר אחד, דבר שם טוב אומר, גם אני ראיתי את זה, אתה חושב שזה היה חלום? לא, זה לא היה חלום, גם אני ראיתי את זה, ובעיניי נתגשם, ויש לו את המילה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, כאילו, הוא בעצם טוען שאנשים יותר מדי ממהרים להעביר דברים למישור סובייקטיבי, ויש מישור טרנס-סובייקטיבי. אצל הבעל שם טוב, זה לא רק עניין של אובייקטיביות, אלא יש מישור טרנס-סובייקטיבי.
זה מה שהוא מכנה חיזיון?
כן, טרנס-סובייקטיבי, שזה יכול להיות שמספר תודעות יקלטו את אותו דבר. היום הפסיכולוגיה העכשווית, זה הפך ללהיט.
מה שיוגיאני?
כן, כולם באים אליי, אומרים, אפשר לעשות אצלך דוקטורט על טרנס-סובייקטיביות? כאילו, זה פתאום הפך ללהיט בפסיכואנליזה, אז פתאום מבינים שבעצם, אוקיי, אולי בעצם על זה מדברים בכל מיני דברים. אז כאילו זה... אז כאילו יש מילה, כשיש מילה יש לגיטימיות. ככה, אם היית בא ואומר שני אנשים ראו את אותו חלום, מה יכול להיות? שני משוגעים לא יכול להיות. אבל כאילו פתאום עכשיו...
יש מילה, אז אפשר לדבר בה, אבל גם אפשר לשקר בה.
נכון, נכון, ברור, אין ספק. זה הזיוף, זה גם מקור הזיוף. אבל עדיין, מה שמעניין אותנו זה גם תפיסות אחרות של היחסים בין האני והעצמי, האגו והסלף, לגמרי שונות, ו... כאילו, הבעל שם טוב הבעל שם טוב הוא מתנה לעולם, כי זה כמעט בלתי אפשרי להאמין שבשנים האלה, במאה ה-18, היה בן אדם כזה, שכאילו, במובן מסוים, יצר דילוג ענק על ימי הביניים, ופתח את המודרניות. וזה כאילו מה שלא נתפס במה שהבעל שם טוב עושה. ויש בו המון ייחודיות שלא חזרה על עצמה. בעצם, אם אנחנו נחשב על זה, כל התלמידים הגדולים שלו, והיו לו הרבה תלמידים גדולים, עושים טרנספורמציות פרשניות למשהו שכמעט הם אוחזים בשולי גלימתו. אבל אני, אם יהיה לי זמן, אני אביא דברים שדומים לבעל שם טוב. כי דברים שדומים לבעל שם טוב זה יותר קשה להביא. אתה מבין? מבנים מיסטיים שדומים לבשת יותר קשה להביא, אבל יש לי כמה, כן.
לא רק בתקופה הזאת בכלל,
וגם בתקופה הזאת אפילו, לא הרבה, כי כבר ישר אנחנו רואים את הטרנספורמציות, ישר אנחנו רואים את הטרנספורמציות של זה לעולם מיסטי יותר מובנה, יותר קונספטואלי. עוד שאלות? כן. דרך אגב, זה מקליט או שזה לא מקליט?
שתי שאלות. אחד זה, את מסכימה שכאילו ברגע שיש את הדילוג הזה, וברגע שיש את המצב של ההכנה לטראנס, ויש את המצב של הטראנס עצמו, ובמצב של הטראנס הגוף שקט כאילו.
נכון.
הוא כפור כאילו.
הוא כפור או ש...
הוא יכול להיות כפור במצב.
הוא יכול להיות כפור או שהוא יכול להיות משתולל. משתולל אבל מנותק.
באמצע הטראנס כאילו.
כן, 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 ברור.
זה לא משהו.
כן.
אוקיי. ואיפה לדעתך פה הוא נכנס לתוך הטראנס? כאילו מתי... איפה נגמרת ההכנה ומתחילה...
אז זאת באמת שאלה נורא מעניינת. אנחנו רואים שהוא בוכה וגונח וצועק, ושימו לב, כנראה הרגע המדויק זה כשהוא מגיע לתיבת פתח לנו שער, או לתיבת שערי שמיים פתח, שאתם שמים לב להקבלה של זה, שהוא רצה לפתוח שער בשמיים והשער הזה היה סגור. אין ספק שבאותו רגע המילים הפכו לו לתמונה והוא כאילו נכנס לתוכה.
לפני זה כבר,
הוא כבר היה במצב הזה, אבל ברגע הזה כבר השינוי, בוא נאמר, הקורלציה והשינוי הם מאוד מאוד בולטים.
זה נראה שאם אני מסתכל על מה שקורה בגוף ומה שאני מספר אחרי זה, אז כל השלב שהוא היה בתפילת לחש, הוא היה בשמיים בלי שיהיה לי איזשהו בדיוק גופני, רק כשמתחיל השלב של המאבק,
נכון, אני מסכימה לגמרי. עכשיו דרך אגב, רק רציתי להגיד, נושא הזה ש18 הוא מסגרת להתגלות מאוד ריתק אותי, ועד פה אני רק חושבת שהדבר הכי בולט לזה זה בתיקוני זוהר. כאילו בעצם להבין מאיפה הבעל שם טוב הביא את כל הדברים, ומה המקורות שלו ברמה, כאילו בוא נאמר של מסורות, שממש ה18 הוא ממש מסגרת התגלותית, יש לנו את זה גם בתיקוני זוהר. כמובן שאצל הארי יש לנו ש18 האדם נמצא בעולם האצילות, אבל לראות שממש ה18 הוא מסגרת ההתגלות עצמה, זה משהו נורא נורא ייחודי לבעל שם טוב. הוא פשוט עובר דרך ה18 מדרגה לדרגה. זה דבר מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק אצלו.
יכול להיות שהוא הגיע פשוט
לעצם מחתובית
ואז הוא
פרש למשיח,
ואז
גם יכול להיות, מאוד יכול להיות שכאילו בעצם, אבל פה זה קשור, אני בעצם לפי התיאוריה שלי חושבת, בתיאוריה שלי, שבעצם הטיפוסים האקסטרוברטיים, ההתגלויות שלהם הן יותר תמונתיות. לעומת הטיפוסים האינטרוברטיים, שהתגלויות, האופן שבו הם מבטאים את החוויות המיסטיות הן יותר מטאפוריות. זה סוגיה שמאוד מטרידה אותי, כי יש לה, זה בעצם סוגיה גם בלשון ובהרמנויטיקה וכו' וכו'. ואז בעצם למעשה, הבעל שם טוב נושא, כאילו יש פה ויזואליזציה של ה... זה נורא חשוב לי, כי בעצם זה נותן הבנה גם יותר טובה של רב נחמן. כי בעצם אחר כך כשאנחנו מנסים להבין את התודעה של נחמן, אנחנו רואים שבעצם יש כאן אדם שאי אפשר להבין אותו כאילו בלי ההקשר המלא בבעל שם טוב. הוא עושה טרנספורמציות ומתקדם והוא פחשן, אבל להבין שהרב נחמן מעוגן בבש זה גם מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כן.
אפשר להגיד שאם המצב אשר האקסטאזה הוא סטטי עד האינטרוברטי, ואם זה הפוך, כאילו אם יש תנועות ויש כאילו כן. איזושהי התפתחות, אז זה אקסטרוברטי?
כן. אחד, יש לזה נראות, כאילו יש לזה נראות פעילות גופנית וכו', זה בדרך כלל הולך עם העצמה של התודעה ולא עם השקטה של התודעה. כי נחשוב, מה בעצם רוצה המיסטיקאי, שהוא המיסטיקאי מהסוג ששואף לביטול העצמיות? הוא שואף להשקטה של התודעה. במקביל אנחנו רואים השקטה של הגוף, אבל בעצם יש כאן השקטה של התודעה. דימויים כאלה שבעצם למעשה האור, נגיד בספר של רבקה שץ על החסידות כמיסטיקה, היא מאוד לחצה על הפן הזה שהחסידות, המיסטיקה של המגיד ממזריץ' זה בעצם מיסטיקה שמעיינת וכו', והיא לחצה על זה כל כך חזק עד כדי כך שיש קטעים אצל המגיד ממזריץ' שסותרים את זה, אז היא לא הביאה אותה. זה היה בעצם אחד העימותים הראשונים שלי איתה, למרות שמאוד אהבתי אותה גם כמורה, אבל היא, כאילו ברגע שאמרתי לה מה את אומרת על זה, אז זה כבר היה לה קצת קשה. אז עכשיו אנחנו תכף נראה קטע אצל המגיד שהוא לא מבטא דוגמת, כאילו הניסיון להעמיד את המגיד כאילו כולו זה רק ביטול העצמיות ורק עיון, זה נכון, אבל גם לא צריך גם להגזים עם זה, יש לזה גם יוצא מהכלל.
זאת אומרת שביטול העצמיות אצלו זה לא המאפיין היסוד, אלא זה בעצמו תופעה מסתכל
שני? לא, הוא יכול להיות שהוא כן מאפיין יסוד, אבל יש לו גם דברים אחרים, אני לא יודעת. אני לא רוצה גם, כאילו, אי אפשר עד כדי כך לקבוע במסמרות, אנחנו לא יכולים עד כדי כך לדעת את הכל. יכולים רק להגיד בצורה, נגיד, יותר צנועה, שאצל הבעל שם טוב יותר בולט ברוב המקרים האקסטרוברטיות, ואצל המגיד יותר בולט ברוב המקרים האינטרוברטיות. לא יכולים להגיד שאין שום דבר אחר ולהיות בטוחים בזה, וזה אולי גם לא חשוב. ואני גם מאמינה שאנשים רוחניים שחותרים להתפתחות בתכלס בסופו של דבר אמורים, יכולים לעשות את המעברים בין שני המצבים. הם לא אמורים להיות נעולים או מקובעים רק במצב. אחר כך כשיבוא הרשז, אז הוא מאוד מאוד ינסח וימשיג בצורה חזקה את ביטול העצמיות. כי בעצם מתוך בית מדרשו של המגיד. ולעומת זאת, אנחנו רוצים לחפש את התוצאות של זה ברב נחמן, זה כאילו ממש לסגל לעצמנו כלים מדויקים איך לקרוא בליקוטי מוהר"ן, מתוך רגישות גם לבשט וגם לתורות שבאות מצידו של המגיד, כי הרב נחמן מודע לשניהם. אבל מצד שני לבשט הוא גם קשר גניאולוגי. יש עוד שאלות, הערות?
יש השפעה לזה הקסט הזה של הבעל שם טוב בעצם איזשהו אמצעי בשביל פעולה בה, הוא רוצה להסיר גזירה ודברים כאלו, שזה אצל המגיד בפחות התודעה הזאת האינטרוברטית היא לא מאפשרת.
יפה, מאוד יפה, נכון. הערה מאוד נכונה ומאוד יפה. הבנתם מה שהוא אומר? זה בעצם גם נוגע בדיוק בנקודה הזאת שהאינטרוברטיות והאקסטרוברטיות היא לא רק מאפיין תודעתי, אלא הרבה פעמים היא גם מאפיין חברתי. זאת אומרת, יש אדם שרוצה לעשות למען הכלל, זה לא אומר שהמגיד לא רצה לעשות למען הכלל, אבל זה אומר שאדם חווה את הקהילה בצורה אחרת, את המחויבות שלו לקהילה בצורה אחרת.
אז זה יותר מזה, כאילו הבעל שם טוב, האקסטזה שלו היא נעשית בתור רב, או לא יודע, בתור...
שליח ציבור.
שליח ציבור.
שליח ציבור במשמעות המקורית של המילה. עד כמה אתם זוכרים לפחות את התפילה שמופיעה, יש קטע מספרות המרכבה שהוא קטע מדהים שמופיע גם בתפילה, ותהיה רבי ישמעאל את עצמו. אתם זוכרים את זה? ותהיה רבי ישמעאל את עצמו והזכיר את השם בסיגודים ועלה למרום. אתם זוכרים את הקטע הזה? על שר תרוגי המלכות. זה בעצם קטע של הקוף מספרות המרכבה. וזה בדיוק בדיוק זה. זאת אומרת, הוא עולה למרום ומזכיר את השם, כן? אני בטוחה שהקטע הזה היה איזשהו אידיאל גם לגבי הבעל שם טוב, והיה לו למורה דרך קטע מסוג זה. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מזכיר את השם, הוא עושה עליית נשמה, הולך לברר מה אתה לריבונו של עולם, מה אתה הולך לעשות לעם שלי. נלחם שמה כאילו בכל זה. זה מאוד.
בן הקנה אבל לא היה נראה שזה סתם בא להסתכל.
נכון, אז אמרתי, יש שני צדדים בספרות המרכבה, יש את הצד של לצפות ביופיו של מלך, ויש את הצד בספרות המרכבה שיותר אפוקליפטי ועולים למרום כדי לברר מה הם הגזרות, חטיבה שלמה שקשורה לעשרת הרוגי מלכות. כן.
אפשר לומר שתפילה 18 החליפה את אותו, את אותה תומה ותאווה שהיה בזה?
אפשר להגיד, תאווה יפה גם, כן. מה שמאוד מעניין זה שבן אדם יורד מעליית נשמה, הקהילה שלו מחכה לסיפור, מה היה? כאילו הוא בעצם מביא להם סיפור, מה היה במרומים, מה היה בעליית הנשמה שלו, מה היה בשיטוט, כאילו. זה מאוד מזכיר לנו תופעות שקורות בשמניזם בכלל, בכל תרבויות העולם. בן אדם יורד ואז הוא מספר מה הוא ראה, מה הוא עושה, מה קרה, כן? זה כמובן מאוד מאוד בולט. אני חושב
שמשום מה רוצים להציק לו באמצע ולשלוף אותו.
נכון. מה?
תוך כדי סיכון שלו.
נכון, כי הם בכלל לא מבינים את זה. הם לא מבינים, אין להם כלים להבין את זה, אין להם כלים להתמודד עם זה, זה מאיים עליהם. אבל בסופו של דבר הם קוראים למישהו שמזהיר אותם לא לעשות את זה. שימו לב שכאשר הוא אומר שהוא צועק, יש עוד רגעים בטקסט הזה כשהוא מוסר את העדות הפנימית שאנחנו יכולים לקשר אותם לעדות החיצונית. הוא אומר, והלכתי ברעש גדול, ואז המשיח אומר לו, אל תצעק, מאוד יכול להיות שזה כשהוא עשה את התנועות כמו שור שחוד וחרחר וכו', יכול להיות שזה בעצם ההרגשה שלו שהוא צעק, ואנחנו מעבירים את זה שוב, בנושא חלומות אנחנו יודעים שלפעמים בן אדם מרגיש שהוא נחנק וצועק ולא שומעים אותו, כאילו, ובעצם זה יש איזה חרחורים חיצוניים כאלה וכו'. טוב, הקטע הזה שהרב של הבעל שם טוב היה כדוע היה שילוני, והקטע הזה שהוא נותן לו שני אותיות מתחבר עם כל התפיסה של הבעל שם טוב לגבי האותיות והשפה. אתם רואים את זה גם באיגרת על עליית הנשמה. טוב, אז בעצם למעשה הוא מבטל את הגזרה, ומאותה הגזרה נשארת רק רשימה. מהרשימה הזאת היא גם קורה מספיק צרות. אבל יש סיפור אחד מדהים שבא ממקום אחר לחלוטין, לא מכלל, לא מה, לא מהבעל שם טוב, מרבי יעקב מעמדן. ואז פתאום נופל לנו איזה סיפור כאילו על על הבישוף הזה ששרף את כל הספרים של היהודים, שבעצם אחר כך שהולך לבית הוא בעצם התחיל כל הזמן לדמיין שהאותיות יוצאות מהספרים והופכות לנמלים שהולכות עליו, ואז בעצם למעשה הוא בעצם השתגע ובעצם מזה הוא מת. הסיפור הוא מאוד יפה, אני פשוט לא הבאתי אותו, אבל הוא מעניין כי הוא מראה כאילו את ההשלכה מהצד השני לאותו דבר. טוב, יש לכם עוד הערות? פה אני עשיתי את הטקסט מאוד מהר, למרות שזה טקסט שכתבתי עליו גם מאמר גדול, ובטקסט הזה בעצם יש את אחת העדויות הכי חשובות לתפיסה של הבעל שם טוב, איך מתנהגים לכלל ישראל שחטא. לפי תפיסת הבעל שם טוב צריך כל הזמן לנסות להכליל את האנשים שמתרחקים מהדת, ולכן הוא שומרים כאן רגז מאוד על הרבנים. לפי הפירוש שלי, בעל שם טוב כועס על אותם אנשים שרצו להחרים להחרים את היהודים שיוצאים מהתלם, והבעל שם טוב הוא בדעה שכל עוד שהעבר מחובר יש לו תקווה. שכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, שכינה מעדיפה שלא יציאו מכלל ישראל החוצה, אלא אם כן כבר האדם יצא מעצמו. כלומר, לא לדחוף החוצה על ידי חרמות וכו'. ובעצם יש כאן בטקסט הזה ממש גם עדויות היסטוריות שקשורות למאבק של הרבנים, הפרנקיסטים, והדעה של הבשט כדעה חסידית. את כל זה דילגתי, ורק פשוט רציתי שנראה את זה.
איזה עמדה את אומרת שיש בו אז
כלפי הפרנקיסטים? הבשט? כל עוד שהם לא נדחו החוצה, אז לא נדחות אותם. אם אדם מתנדנד למשל לגבי אמרת דת, הרי בעצם למעשה רצו ללפוץ שם בקמינץ על עוד אנשים להמיר את דתם, ואנשים האלה התנדנדו, ואחר כך היו כאלה שהמירו את דתם ורצו לחזור, ואז הרבנים רצו להחרים אותם שלא לאפשר להם לחזור, והבעל שם טוב לא היה בדעה.
אבל זה בעידן שבו יש כל כבר הייתה את הטראומה הגדולה.
נכון, אני לא שופטת, אני רק מתארת.
לא, אז הוא נוקט בעמדה של המורות שבמובן מסוים המשפט כבר נחרץ.
נכון.
אז כשאנשים מתנדנדים, הם מתנדנדים בתחום שכבר גם המקובלים שהיו יכולים להיות חברים שלו, היו מסתכלים עליהם, ההתלבטות שלכם היא בתוך התחום של הספר.
נכון, אבל הבעל שם טוב היה פה חריג, לדעתי, ברור. הוא היה לו עמדה רדיקלית, זאת אומרת, כל עוד שיהודי לא עשה את הצעד האחרון, אז הוא יהודי לא לדחוב אותו החוצה.
ואז למשפט עומדים כל התנאים והמוראים, זה משהו שהוא...
עוזרים לו, כן. הוא מרגיש שהמשפט עומדים כל התנאים והמוראים שעוזרים לו כנגד הרבנים העכשוויים שבודים מליבם שקר בהקדמות של שקרים. כלומר, יש כאן אירוע שהוא בעצם גם אירוע קהילתי ואירוע מאוד חזק בעצם. יש פה אירוע שהוא מאוד, מאוד מפותח. טוב, תגידו לי אם יש לך עוד שאלות או הערות. כמה זמן אתה שם? בסדר, כי השאלה מאוד רציתי להספיק על משהו. כן?
ויש... עכשיו, אני מזכירה כל הזמן את הבעל שם טוב מול טרנסים שמאנים. יש תנועה שהבעל שם טוב עושה והוא מעלה את הקהילה איתו, כאילו? כמו בטרנס שמאנים, עם איזה ביט כזה ש...
הנה, אז זה שהוא מעלה את התפילות כאן, זה כאילו מעלה את הקהילה. אין בדיוק שהוא מעלה את כל האנשים, אבל בכל זאת, הוא מספר שהוא הגיע להיכל, ובהיכל הזה הוא מצא תפילות של 50 שנה שלא היה להם עלייה. אז בעצם...
סודי יותר, כאילו... הוא לא נותן לכולם לראות.
מה?
הוא לא נותן לכולם לראות איתו את הסיפור, כאילו.
הוא לא נותן לכולם לראות איתו את הסיפור, אבל כשהוא חוזר הוא בעצם אומר להם, העליתי אתכם.
כן, אתם
פה למעלה. כי אתם כאילו, כבר כל התפילות, 50 שנה, תחשבו, זה מספר מאוד חשוב, זה מספר סימפטומטי, זה מספר של דור. הוא בעצם אומר, דור שלם הוא היה תקוע, ואני בעצם העליתי אותו, שחררתי כאילו. יש כאלה שאפילו אומרים ששמנים, נדמה לי שמשווים אותם כאילו, כאילו לאיזה מין... מין איזה פומפה כזאת שמשחררת סתימות. אז כאילו, פה באמת, בקיצור, הנה, שכחתי את הסתימה, התפילות עלו, מעכשיו התפילות שלכם גם יעלו יותר טוב. בפירוש כאילו, הוא עולה כאן עם כל המחויבות הקהילתית שלו בעד כולם. יש כאן עוד הרבה דברים מעניינים, כמו שהמרכזיות של ראש השנה וכיפור, הרבה מעליות של הבעל שם טוב, עליות הנשמה, נערכות בימים הנוראים. זה מסביר לנו אחר כך לגבי החשיבות של ראש השנה אצל רב נחמן. אז יש לזה מצד אחד כל מה שרב נחמן אומר, ומצד שני החשיבות של זה היא בגלל שגם עליות הנשמה של הוושטיות בראש השנה ובכיפור. למה? כי בעצם גם אלו עשרה ימים שהשמיים פתוחים בהם, וגם רמב"ן אומר, יש לזה המון השלכות בקבלה. טוב, יש עוד שאלות?
אני שואל הפסוקים שבהם הוא עולה, שקשורים לתפור משעה לשמיים.
נכון, כן.
אני חושבת שזה... הפסוקים כמאפשרים את ה...
אני חושבת שהוא בעצם נמצא שוב במצב אקסטטי, גם כמו ש... כמו שאיתן אמר גם, זה כבר מתחיל מהתחלת 18, אבל התודעה שלו היא כבר חצי מנותקת, היא כמו תודעה שקופה, שהוא רואה בה רק את המילים של 18, שברגעים ידועים בתהליך העלייה שלו הם הופכים לויזואליזציה של ההיכלות. ואז כאילו בעצם יש את הפתיחת השער ועוד כל מיני דברים. אם מישהו כאן הציע גם מצדק, שאולי גם כשהוא הגיע לדוד, אז זה כאילו המשיח, ויכול להיות שעוד דברים בתהליך הזה. יש עוד שאלות? מה?
מה המשמעות של
המנעול? שזה חסום.
מול בגודל משיבוש ושער בגודל העולם.
בוא נראה, אתה תגיד את זה. אם כבר שאלת, אני אזרוק את זה לפתחך בחזרה.
לא, אני ניסיתי להתחיל לרוץ, לסובב את המנעול, ואז לסובב שערי, כאילו... אבל זה משהו שאני, כאילו, גם...
אז בוא נחזור, אז בוא, אולי זה הרגע הטוב לחזור רגע לספרות ההיכלות והמרכבה.
ששם המנעול זה מוטיב.
נכון, מוטיב המפתח של ספרות ההיכלות, דיברנו על זה גם בפעם שעברה, שהזכרתי את קפקא, ועוד תכף, אבל בפעם הבאה אני מקווה שנגיע לקפקא בכבודו בעצמו, אבל בעיקרון, בעצם למעשה, וראינו גם שבפתח היכל שישי היו זורקים את החבר'ה ולא נותנים להם לעלות להיכל שביעי, זאת אומרת, יש תהליך של התקדמות כשאתה בהיכלות, והוא מרגיש שיש, החסימה הזאת של המנעול היא הייצוג של הקטרוג. הרי בעצם מה הבעל שם טוב? יש לו תודעה שיש קטרוג על הקהילה. הוא עולה לשמיים לברר מה העניינים. הקהילה למטה מקודרגת, כן? בעצם למעשה חלק מהאנשים הם מרים את דתם, רוצים לשרוף את התלמוד. יש כאילו בעיות מאוד רציניות שקורות.
בלתי אפשריות. כן. התחלתי להתמרמר, זאת אומרת, הוא מגיע למצב.
הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו כשהוא רואה את המנעול, הוא בעצם מזהה למעלה את חסימה. שהתוצאה למטה היא הביטוי שלה. בגלל שיש שם את המנעול הזה, בגלל שהשער סגור במנעול הזה, אז הקהילה לא משתחררת מהקטרוג שיש עליה. עכשיו, מה הוא עושה? ברגע שהוא, כל התפילות הולכות אחריו, והם אמרו, אמרתי לאותם התפילות, למה לא עליתם קודם? ואמרו, כי כן נצטווינו להמתין על רום מעלתו שתוליך אותנו. והוא בהתחלה ראה שהשער היה פתוח, שער ענק, רחב ואפקט בגודל כל העולם, ובאמצע שהוא בא להתחיל ללכת עם התפילות, הוא בא מלאך אחד, סגר את הדלת ותלה מסגר על השער. עכשיו, אמרנו שהוא נורא מקושר לקהילה שלו, אז למה זה חשוב שה... יכול להיות שזה סתם צורה של גוזמה להגיד המנעול היה בגודל כל משיבוש, אבל למה זה...
משיבוש היא המנעול.
יפה.
אבל...
לא, בסדר, זה בדיוק מה שרצית שתגיד. אם זה בכל זאת נפל לו לפה וזה מה שהוא אמר, סימן שמז'יבוז'י המנעול. זאת אומרת, אתם, הקהילה הזאת, אתם לא מספיק כאילו ברמה גבוהה, אתם כאילו בעצם, אתם יוצרים את התקיעות הזאת.
אז זה מתחיל מזה שהביקורת בהתחלה
היא הרבנים שעושים אותם. וזה מגיע למצב שמה שחוסם זה לא הם, זה אנחנו.
יפה.
אז מה עושים עם כזה?
אז מה זה האותיות?
האותיות זה המתנה של האותיות זה המתנה שהמשיח נותן לו.
כן, אבל מה זה?
הבעל שם טוב היה כולו איש של אותיות. כל מה שהיה לבעל שם טוב זה אותיות. אנחנו שומעים על איגרת עליית הנשמה. טוב, זה בשביל זה גם היינו צריכים להגיע למגיד, אבל אני כבר בספק אם נגיע אליו היום, אבל בעיקרון, באיגרת עליית הנשמה, כל מה, האיגרת הכי הכי חשובה, בטח אתם איכשהו מכירים אותה, בסופו של דבר הבעל שם טוב, מה הוא מקבל מהמפגש עם המשיח? סגולות וגם אותיות, שמות. כלומר, הבעל שם טוב הוא, הוא בעל שם, הוא אדם שהכוח שלו היא ביכולת לפרק את השפה ולהשתמש בבדידים וברכיבים שלה. זה התרופה שלו, וזה הוא יודע לפעול. והוא קיבל מה, את הדבר הזה שעוזר לו, המשיח נותן לו את שתי אותיות, הוא באתי לשער ותילה על האל שפתחת את המסגר. המשיח נתן לו שתי אותיות שבאמצעותם הוא פתח את השער. המשיח עזר לו לפתוח את השער. ואז הוא הולך את כל התפילות. ומהמת אותה שמחה גדולה שנתעלו כל התפילות, הנה השמחה הזאת בשבילך, אז השתתק פי הקטגור. כלומר, בעצם הוא שחרר את הסתימה, קיצור.
אני חושב שהרשע שלו הוא לא... הכוח החוסם, הרע, הוא לא פרסונה.
נכון.
כאילו, זה מסגר, זה מנעול, זה לא משהו מדברים.
הוא ראה מלאך אחד, אבל הבא שסוגר לו את השעה.
כן, אבל המלאך בא והולך כאילו, הוא לא בקשר איתו. הוא בא ויש שער נעול, זה כאילו... התפילות הן כאילו אנושיות, הן מדברות, הן מתקשרות, אבל... אבל הכוחות החוסמים הם כאילו דוממים.
נכון, 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 זה מעניין. אבל מעניין כל העניין הזה של האותיות, שוב כמובן, זורק אותנו לתודעת המרכבה, לתודעת המדרש הקדום. יש מדרש מאוד חזק בהכרה רבה, שבעצם למעשה, לפני שחרב המקדש, אז בעצם היה, כאילו היה גיבור אחד שהתפלל ורצה להוריד את המלאכים שיגנו על העיר וכו', ואז עד כדי ככה הכתרוג היה גדול שאלוהים שינה את השמות של המלאכים ואז המגיקונים לא היו יכולים לפעול. אני מביאה את זה כאילוסטרציה לזה שהאותיות הן יכולת לשלוט על העולם. ולכן כשהוא מטבל אותיות מהמשיח הוא יכול לעשות שינוי. הוא חווה את השליטה בעולם באמצעות האותיות. הוא חווה את תיקון העולם באמצעות האותיות. זה הבעל שם. שוב, וזה נכון מה שרולי אמר, שזה כאילו מחזיר אותנו בעצם לעצמנו, לאנחנו, לקהילה, אנחנו, אנחנו זה לא, זה לא הם, זה אנחנו שאחראים, ואז כשאנחנו אחראים, אנחנו יכולים יותר לתקן. אם היינו ממשיכים להגיד, זה הכל בגללם, זה הכל בגללם, אז בסוף הכל היה ממשיך להתגלגל. אנחנו לוקחים את אחריות על עצמנו, ואז התיקון קורה. התיקון מתרחש. עכשיו, כמובן שכל התנאים והמוראים עומדים במשפט, כי בעצם מה שהולכים לשרוף זה את התלמוד, אז ברור לנו למה התנאים והמוראים עומדים שם במשפט, כן? כאילו אחר כך יש רשימה שחוזרת למציאות ואומרת, כאילו זה, כל זה ניצלנו בגלל שהבעל שם טוב יתאמץ. מה בכל זאת קרה? ששרפו שתי גמרות, ששרפו שס אחד וכו'. אבל כאילו אם לא, מה עוד היה קורה וכו' וכו'. והיו מספר אנשים שהשתמדו והיו כאלה שבעצם לא השתמדו. בכל זאת קרה משהו בעולם בגלל כל האירוע הזה. אבל בכל אופן זה סיפור מאוד ארוך. יש לכם עוד שאלות או הערות לזה? לכם עוד שאלות או הערות? אז מה אתה אומר? אני שואל אותך מה דעתך, האם להתקדם? להתקדם קצת? אז למרות שזה יש אותה?
כן, זה יהיה מקוטע מדי.
אבל בסדר. טוב, אז בואו נסתכל רגע על הטקסט הזה.
מה אתה שחלק את הארבע?
כן, נכון. מה שעשה? כן, אני באמצע שיעור, כן. כן, אני תכף אתקשר, אני אגיד לך מה שיעור. רגע, אז אנחנו יכולים עכשיו להתחיל או לא?
הקדמה ואז...
בסדר. טוב, אז הנה יש לכם פה את הטקסט הזה של המגיד ממזריץ, ומי שרוצה יכול לעיין בו גם עד הפעם הבאה, ואז אולי זה גם... אני יודעת שנשאר לנו פה גם ספר הבאיר, אבל בסדר. איזה תקסס אתם אומר? דרך אגב, מה שאמרתי מקודם על איזה מחלוקת שיש לי, אז אל תיקחו את זה אותם מדי ברצינות. העולם האקדמי מלא במחלוקות. וגם כל הזמן, וזה לא אומר שדרך אגב אני לא חברה עם אותם אנשים שהזכרתי אותם בזה. אל תיקחו את זה אותם מדי
ברצינות. העולם החסידות מלא במחלוקות.
כן, כל ההבדל, האם המחלוקות הם מודים בשעד אמור מקומר
נאמר. בעל הדברות או
בעל הדברות? בדיוק, אדמור מקומר נאמר שברגע שיש כמה, אדמור מקומר נאמר בעצם דירג את המחלוקות. אז במקום אחד הוא אמר שברגע שיש מחלוקות בין צדיקים, שכולם צדיקי האמת, זה כבר מחלוקות שבאים לגלות השכינה. הן בלתי נמנעות.
השאלה אם המחלוקות הן אינטרוברטיות או
אסטרוברטיות? לא משנה, לפעמים זה פשוט דרך האיסורים שבן אדם עובר. אני היום חושבת שנגיד מחלוקות שהיו לי, והיום כבר אין לי שום מחלוקות עם שום... זה בגלל שכבר אתה מוותר על הדעות שלך. כי אתה אומר את הדעות שלך, וכבר לא אכפת לך אם נקלטות או לא. בשלב מסוים שאתה מתחיל לדבר שזה עוד אכפת לך, אחר כך אתה מוותר על זה. הדבר החשוב בטקסט הזה, אני לא יכולה כרגע לתת הקדמה ארוכה למגיד ממזריץ', אז מי שעוד ירצה לשמוע על זה יצטרך לעבור גם בפעם הבאה. האומר, איני עובר לפני התיבה בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. כמובן דרשה חסידית קלאסית, שבעצם למעשה, יש לכם פה את כל הפירוש של רבקה שץ אופנהיימר שם למטה. אני לא אומרת שבדיוק אני אלך לפי הפירוש שלה, אבל בכל אופן אפשר להיעזר קצת במראה מקומות שהיא שמה. וכאילו, ועכשיו הוא שואל, כן? אני אקרא מהשורה הרביעית. כי כאשר מתחיל האדם להתפלל, מיד כשאומר אדוני שפתי תפתח, השכינה מתלבשת בו ומדברת הדיבורים. וכשיהיה לו האמונה שהשכינה מדברת אלו הדיבורים, בוודאי תיפול עליו אימה ויראה. וגם הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו ושורה אצלו, כמו שנאמר, מציץ מן החרקים, מהאותיות שהן מחלות. והוא הולך מאחל לאחל, ובכל אחל דנים אותו אם הוא ראוי להיכנס. ואם היה האדם משים מליבו שדנים אותו בעת שנפלה לו מחשבה זרה, בוודאי היה מתפלם בכוונה, רק שהוא שוכח שדנים אותו. יותר מזה אני אלך, לא נספיק לעשות היום. מה אתם אומרים על הקטע הזה? הוא כאילו מדהים אותנו לדעתי במעבר, ואני אישית חושבת ש... זה ממש מצוין להביא אותו מיד אחרי הבעל שם טוב שאני טיפול. למה? כי מה זה פתאום מבליט לנו נורא? מה זה מבליט לנו פתאום בין המגיד לבשת, כשרואים איזה מיד אחד אחרי השני?
מעבר מ...
מהמקום
של דמות שחובה חוויות לתורה סגורה לתלמידים.
גם. אבל מה, המגיד לא יודע על מה הוא מדבר? הוא זה תיאורטי?
הוא יודע מה הוא מדבר, אבל הוא כבר לא מדבר במקום סטטי, אלא במקום יותר פדגוגיקה.
הוא מספר אודות התהליך. ממה שהוא מספר אודות התהליך, מה אנחנו יכולים ללמוד?
זה קורה בתוך התפילה, לא...
נכון.
דיבורים עזרת לתפילה, אין...
יפה, אז זאת אומרת, זה נקודה של השוואה או...
לא, הבש... כזב את המילים ועלה ללמוד הגנים, זה למגיד זה בתוך הדברים.
אבל עדיין היה לו מסגרת, עדיין התפילה הייתה לו מסגרת. אז נקודת הדמיון שעדיין תפילת 18 היא המסגרת, כן? כי כתוב כאן לא סתם תפילה, מיד כשאומר אדוני שפתי תפתח, כלומר 18. אז זה מאוד חשוב, כאילו הקורלציה כאן ש18 היא המסגרת היא מאוד מאוד חזקה ומאוד מרשימה. ומה שאתה אומר זה גם נכון, הבשת כאילו... זה מעניין, כי אם אתה קורא ספר מחקר, אז אתה יכול להתרשם כאילו שהמגיד הוא זה שפתאום כאילו הוא היה ממש בהתעיינות וזה, ופתאום דווקא אנחנו רואים שהוא יש לנו גם תיאור יותר סדור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאוף לתיאור דיאלקטי יותר. מה עוד?
עדיין הפתיחה הזאת בשכינה מדברת דור קורא עם מילה אחרת.
מה?
הייתי יכול להפסיק אחרי זה. תגיד, זהו, משנה מדעת תוך עולים, מה אני צריך עכשיו לחלות? זה משהו, יש איזה קונפליקט בין השני השקודים האלה.
נכון. שמעתם את
ההערה
שלו?
לא, לא שמעתי.
אני אומר שיש פער בין להגיד שהעניין בתפילה זה שכינה תדבר בתור כמונו, לבין להגיד העניין זה עכשיו להסתובב בעולמות דינים, איפה אני נמצא, מה אני עושה איתו, העניין של לבצר אותו, דווקא העניין של לעשות איתו דברים. זה לא מתלבש כאילו אחד על השני.
זה כאילו לא מתלבש, אבל זה מראה לנו את החשיבות לקרוא טקסט חסידי וגם לקרוא אותו בפינצטה, לא לרוץ כאילו לזה שאתה רוצה ישר לתייג אותו. כי אם אתה רץ לזה שאתה רוצה לתייג אותו, איזה התעיינות או זה, אז כאילו אתה מפספס את כל הדינמיקה של התהליך. אז עכשיו באמת נכנס לנו פקטור חדש. ברגע שאדם אומר, השם שפתיי תפתח, השכינה מתלבשת בו ומדברת הדיבורים. למה? תתעמקו בזה רגע מבחינה קבלית. מה הרציונל הקבלי של המשפט הזה? תעזבו רגע את הנושא של האקסטזה, ששכינה מדברת מגרונו.
מלכות פה.
יפה, מלכות היא הפה, נו. יפה, יפה, יפה מה שאמרת. ואז, וגם שם אדנות, שם אדוני זה גם שמקושר למלכות. אדוני שפתיי תפתח, אז איך כנראה הוא קרא את זה ברמה קבלית? איך הוא כנראה...
שכינה מונחת לך את הפה ומדברת
כתוב. נכון. ומה זה מזכיר לנו? יש דברים דומים מאוד בליקוטי מוהר"ן. אז פתאום אנחנו רואים איך רב נחמן עומד בין הבש לבין המגיד. עכשיו, מצד שני אנחנו רואים שיכול להיות שמשפט כזה כמו שכינה דוברת מגרונו, הוא כאילו גם, עכשיו אנחנו רואים את הדמיון של המגיד לבשת, ולא קל לראות את הדמיון של המגיד לבשת, כי המגיד הוא מאוד שונה. אבל אחד הדברים הכי מעניינים בחסידות, ואישית אותי זה מעניין לא רק בחסידות, זה מעניין אותי גם לגבי הארי, גם לגבי רבי יצחק סגינור, גם לגבי הרמב"ן, מאוד מעניינת אותי התופעה שיש מורה, צומחים סביבו מספר תלמידים, שהתודעות שלהם הן רפלקטיביות למשהו שבמורה עצמו זה בלתי נתפס בלי התלמידים. וזה לא יהיה נכון להגיד רק שתלמיד אחד הוא האותנטי והשני לא, אלא זה קשור באינטרסובייקטיביות שיש ביניהם. זה נורא נורא מעניין, ממש. לדעתי אחת הסוגיות הכי מעניינות. כי היא גם מאוד מאתגרת מבחינה למדנית וגם מבחינת ההבנה הפסיכולוגית. ובכל אופן, אז מה שאני אוהבת בשני הקטעים האלה זה שאתה כאילו יכול להרגיש ממש את הבעל שם טוב ואת כאילו כביכול איך ה... דברים מסביבו מתארגנים. אתה יכול פתאום להרגיש כאילו שעכשיו יש כאן האותיות הם ההיכלות. כלומר, מצד אחד המגיד פוסע בעקבות הבעל שם טוב, אבל מצד שני, בצורה יותר מודגשת, זה לא ההיכלות, אלא האותיות הם ההיכלות. כן, אז יש פה איזה היפוך מסוים. עכשיו, אפשר למפות אותו, וגם, ודאי שגם עוד חוקרים שמו לב לזה, ואפשר למפות את זה ולהגיד, רגע, זה מזיקה לאבולעפיה ומזיקה לזה, אפשר למפות את זה. אבל יותר מעניין לראות את זה גם בתהליך ההליכה. מאוד, מאוד חשוב לראות את זה גם מזיקה לפשט. ואז אתה רואה שני התמונות הולכות זרומות, אחת מול השנייה, ואיך נוצרים ביניהם משהו. לא יודעת אם נספיק יותר מזה היום, אבל יש לכם מה להתכונן לפעם הבאה. לפעם הבאה, כי השכנה נכנסה לסיפור הזה מאוד חזק פה אצל המגיד.
תודה רבה.